טוב, בואו נתחיל. בפעם הקודמת דיברתי קצת על השאלה של היחס בין הנימוקים לבין השורה התחתונה, ועל השאלה איך, למה בעצם כשאנחנו בודקים או הולכים אחרי הרוב, אנחנו הולכים אחרי הרוב בשורה התחתונה, למרות שהמטרה של הדיון ההלכתי היא בעצם לחפש את האמת, ואם המטרה היא לחפש את האמת, אז לכאורה היינו צריכים להכריע לפי הנימוקים ולא לפי השורה התחתונה. בסופו של דבר המסקנה הייתה שבאמת ההכרעה אמורה להיות מהם הנימוקים הנכונים, אבל כשיש חילוקי דעות, הדרך הפשוטה ביותר והמתבקשת זה בכל זאת לעשות רוב של שורות תחתונות, אבל זה לא סותר את העובדה שבסוף בסוף אנחנו בעצם אמורים לפסוק על בסיס הנימוקים, וזה התקשר לדיון שלנו על פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני, שפסיקה מסדר ראשון, אחד המאפיינים שלה זה באמת להיכנס לסברות ולטעמים של הסוגיה ולא להתמקד בתקדימים או ב חשבונות, נקרא להם חיצוניים, בשורות התחתונות. אני רוצה אולי רק להשלים בעניין הזה עוד כמה נקודות חשובות. דבר ראשון, יש הערה מעניינת, שזה ככה גיליתי לפני כמה שנים טובות. הרמב״ם, יש בש"ס אנחנו מוצאים שיש שתי צורות לדרוש את התורה. דבי רבי ישמעאל דורשים בכלל היו פרטי, ודבי רבי עקיבא דורשים בריבוי היו מיעוטי. וזה מרבי נחוניה בן הקנה ורבי נחום איש גמזו. זאת אומרת, זה מסורת מדרשית שעברה לאורך הדורות, ובסופו של דבר כנראה התגבשה אצל רבי עקיבא ורבי ישמעאל, או תלמידיהם. ונגיד ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם אומרים בתפילת שחרית, זה בעצם ה-13 מידות של רבי ישמעאל. מה שמופיע שם בתור כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, בעצם עובר אצל רבי עקיבא להיות ריבוי ומיעוט, ומיעוט וריבוי, וריבוי ומיעוט וריבוי. זו צורה, כן, זו צורה, אני אעשה פה מיעוט. זו צורה שונה לדרוש את אותם מבנים טקסטואליים בתורה. מתברר שלאורך הש"ס יש כל מיני סוגיות שההשלכות ההלכתיות יוצרות שונה אם אנחנו דורשים את זה בכלל היופרטי או בריבוי היומיותי. כמה מקומות בש"ס? לא מעט מקומות. וכשבודקים את הפסיקות של הרמב״ם, אז מגלים שהרמב״ם בעצם לא שמר על עקביות. זאת אומרת, הוא יכול לפסוק בסוגיות מסוימות את ההלכה שיוצאת מדרשת כלל היופרטי, ובסוגיות אחרות הוא ידרוש את ההלכות שיוצאות מריבוי היומיותי. הוא לא שומר על עקביות בשאלת אופן הדרש. הוא שומר על עקביות במובן התוכני. זאת אומרת, שלא תהיה סתירה בין הפסיקות עצמן. אבל הדרך שבה הגענו אל הפסיקות, שמה הוא לא עקבי. זאת אומרת, יש מקומות שזה הולך עם כלל יופרט, יש מקומות שזה... זאת אומרת, אם אני אשאל שאלה, כמו מי הרמב״ם פסק, כמו רבי עקיבא או כמו רבי ישמעאל, האם דורשים כלל יופרט או ריבוי ומיעוטי? אין על זה תשובה. אין לרמב״ם שיטה עקבית של אופן דרשה, אלא הוא כנראה לא נכנס בכלל לשאלה הזאת של איך דורשים, אלא הוא הכריע בכל סוגיה לפי דרכי ההכרעה שלו, בהתעלמות לחלוטין מהשאלה באיזה צורת דרש הגענו אל המסקנה הזאת. אז זה דוגמה מעניינת, עוד פעם, לניתוק שיש בין המסקנה ההלכתית לבין האופנים שבהם אנחנו מגיעים אליה. רק ששם זה לא מדבר על טעמים, אלא על מקורות. זאת אומרת, יש הנמקות מסוימות של הלכה שהם טעמים להלכה הזאת, או לאיך פוסקים הלכה, ויש הנמקות שהן מקור. אני יכול לנמק הלכה בהיגיון שעומד מאחוריה, ואני יכול לנמק הלכה בדרשה שאני מראה שהיא יוצאת מתוך התורה, בפרשנות או בדרשה או מה שלא יהיה. כן, והרמב״ם, אני חושב שבמישור הטעמים כן שומר על עקביות, אבל במישור המקורות לא. וזה מעניין, כי הגמרא בסנהדרין שהזכרתי בפעם הקודמת, הגמרא שמדברת על רוב מכוח נימוקים שונים, האם נימוקים שונים מצטרפים, אז הגמרא שמה עושה חילוק בין טעמים לבין מקורות. היא אומרת שמה שאם יש שתי דעות בבית דין משני מקורות שונים, לא משני טעמים שונים, משני מקורות שונים, הם באמת לא מצטרפים. הם לא מצטרפים בגלל שאם שני אנשים מוציאים את אותה הלכה משני מקורות שונים, ברור שאחד מהם טועה. לכן יש פה רק דעה נכונה אחת מתוך השתיים האלה. בגלל שהגמרא הרי מניחה לכל אורך הדרך, שנגיד אם פסוק אומר משהו מסוים, אז כבר אי אפשר להוציא מאותו פסוק עוד משהו. או לחילופין, אם המסקנה הזאת יוצאת מפסוק אחד, אז לא ייתכן להוציא אותה מפסוק אחר, הפסוק האחר כנראה מלמד משהו שונה. וזה בעצם אומר שאם אתה הוצאת את אותה הלכה משני מקורות שונים, אחד משני הצדדים טועה. לא יכול להיות שאותה הלכה תצא משני מקורות, כי אחרת אחד מהם מיותר. כך רש"י כותב שם על הגמרא בסנהדרין, ולכן באמת עושים שם איזושהי הבחנה, שאם הרוב מצטבר משני טעמים שונים, אז אני סופר את הרוב. אבל אם זה משני מקורות שונים, אז לא. וזה באמת מחדד עוד אספקט של אותה הבחנה שדיברתי עליה, בין השורה התחתונה לבין ההנמקות. כי עכשיו אנחנו רואים שיש שני סוגים של הנמקות. יש הנמקות שהן טעמים, רגיוניים או כן, הסברים, ויש הנמקות שהן מקורות. זה שני סוגי הנמקות שונים, ויכול להיות שיש להם תפקיד שונה. וכשאנחנו מדברים על פסיקה מסדר ראשון, אנחנו אמורים להיכנס הן להנמקות והן למקורות. אני צריך לבדוק את כל הדברים כמובן. יש בהקשר הזה, זה נקודה מעניינת שהזכרתי אני חושב בסדרות אחרות בעבר, יש כלל כזה שאומר שאין עונשים מן הדין. מה הכוונה אין עונשים מן הדין? אם אני לומד דין מסוים בקל וחומר, אז אני לא יכול ללמוד את העונש עליו גם כן מאותו קל וחומר. נגיד אני לומד, אם א' אסור, אז קל וחומר שב' אסור. אז אני למדתי את האיסור על ב' בקל וחומר מא'. אבל א' יש עונש מלכות, איתה, לא משנה משהו. אז אני אומר, טוב, אז אם ב' שהוא יותר חמור מא', ולכן אני עשיתי קל וחומר ולמדתי את האיסור, זה לא אומר שגם אני אקבל את אותו עונש על ב'. את העונש לא לומדים, אין עונשין מן הדין, אוקיי? עכשיו, לכלל הזה שאין עונשין מן הדין, אז באטוון דאורייתא מדבר על זה, והוא אומר שיש בזה שלוש שיטות, באנציקלופדיה התלמודית מעתיק את זה, כולם מעתיקים את זה, זה מין כזה, מבנה כזה שתמיד, בכל מקום שעוסקים באין עונשין מן הדין, מביאים את המבנה הזה של האטוון דאורייתא, שמה? שני הסברים, יש שלוש שיטות להבנת הכלל הזה, ככה הוא אומר. שיטה אחת, למה לא עונשים מן הדין? בגלל שאולי יש פרחה לקל וחומר. זאת אומרת, ללמוד את האיסור בקל וחומר אני יכול, אבל להעניש על בסיס הקל וחומר, את הסיכון הזה אני לא לוקח, כי יכול להיות שיש פרחה לקל וחומר וטעיתי, ועונש אני לא רוצה לתת אם אני לא בטוח. אז אפשרות אחת זה ששמה יש פרחה לקל וחומר. הסבר שני, זה בגלל שיכול להיות שהעונש על א', הקל יותר, לא מספיק בשביל להעניש על ב'. הרי אם למדתי את ב' מא' בקל וחומר, אז זה אומר שב' יותר חמור מא'. אז אם א' אסור, אז ודאי שב' אסור. אבל אם א' מחייב מלכות, אני לא יכול להלכות על ב', כי יכול להיות שב' בגלל שיותר חמור, צריך עונש יותר חמור. יכול להיות שהעונש של המלכות לא מספיק כדי להעניש על ב'. אז זה עוד הסבר למה אין עונשים מן הדין. והסבר שלישי, שיטה שלישית הוא מביא, שלומדים את זה מפסוק, זה גזירת הכתוב, כי כתוב לאחותו בת אביו או בת אמו, והגמרא שם אומרת שאם היא, זאת אומרת, אם אני יודע שבת אביו לחוד ובת אמו לחוד היא נחשבת אחותו, אז בת אביו ואמו גם יחד, ברור שהיא אחותו. זאת אומרת, קל וחומר. ואם התורה כותבת את זה, אז זה אומר שזה אומר שאין עונשין מן הדין. זאת אומרת, כי צריך לכתוב את זה, ואם הייתי לומד את זה מקל וחומר, אז לא הייתי מעניש. אז התורה כתבה את זה כדי ללמד שאין עונשין מן הדין. ואני ככה, כל פעם שאני רואה את הדבר הזה, זה הורג אותי. שזה לא משיגים את זה כאילו זה שלוש שיטות. אבל זה לא שלוש שיטות. זה שני הסברים ומקור. המקור זה מאחותו בת אביו או בת אמו. ולדין שלומדים מהמקור הזה, יכולים להיות שני הסברים. הסבר אחד שאולי יש פרחה על הקל וחומר, וההסבר השני שאולי העונש על הקל לא מספיק להעניש על החמור. אבל למה לעשות מזה שלוש שיטות? למה מקור נחשב אלטרנטיבה להסברים? רואים למה זה מתקשר למה שאמרתי קודם, כן? יש שני סוגי הנמקות, יש הסברים ויש מקורות. עכשיו פתאום אנחנו רואים שבאחרונים, בישיבות, בדרך כלל שמים אותם על אותה פלטפורמה. זאת אומרת, אם יש לי שני הסברים ומקור זה שלוש שיטות. אבל אני הייתי אומר זה רק שתי שיטות. יש לי מקור שאומר שאין עונשין מן הדין, כשאני מחפש הסבר למה אין עונשין מן הדין, יש לי שני הסברים אפשריים. למה מקור ושני הסברים זה שלוש שיטות? אז ההנחה פה, ההנחה המקובלת ככה בין האחרונים ובישיבות, זה שאם יש מקור כנראה שאין הסבר. זאת אומרת, אם יש מקור אז זה גזירת הכתוב. כי אם היה הסבר, אז למה לקרא סברה הוא? אז לא צריך את המקור. יש לי הסבר, יש לי סברה. ולכן ברגע שמביאים לזה מקור, כנראה שזה משהו בלי הסבר, זה גזירת הכתוב. ולכן זאת שיטה שלישית. שתי השיטות הראשונות תולות את זה בהסברים מסוימים. והשיטה השלישית אומרת שזה גזירת הכתוב. אין הסבר, אלא לומדים את זה מאיזשהו מקור. אבל זאת כמובן שטות.
אני הייתי אומר אולי שזה לא ממש מקור רשמי, כלומר זה לא שיש איזה פסוק אין אנשים ילדים, זה לימוד מפסוק, ואז כלומר זה איזשהו היגיון שאתה רואה בתורה, אז זה יותר הסבר על איך אנחנו רואים את התורה מאשר מקור רשמי ו...
לא הבנתי, מה זאת אומרת מקור רשמי ומקור לא רשמי, לומדים את זה
מהפסוק. זאת אומרת, אם כתוב בתורה לא תרצח, אז זה באמת מקור, ואז אפשר להביא את כל ה... אפשר להגיד, אולי לא צריך תפרה. אבל אם אני אומר שזה לימוד שלי מפסוק, הרי בסוף ההיגיון הזה של בת אחותו, בת אמו, כן? אז כאילו, אנחנו לומדים מהפסוק, למה הוא אמר את זה? אנחנו שואלים, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, כנראה שההיגיון של התורה היא שאין עונשין מן הדין. זה לא אמרה מפורשת של התורה.
לא היגיון של התורה. התורה כותבת את זה כדי ללמד אותנו שאין עונשין מן הדין. אחרת היא לא הייתה צריכה לכתוב את זה, זה מיותר.
הרב התחיל להסביר למה זה שטות.
כן, עוד רגע, רק הייתה פה שאלה פשוט. הטענה שלי זה ש... תראה, יש דברים מסוימים שכתובים, שכתוב עליהם בגמרא שהם גזירת הכתוב. אבל זה דברים בודדים ביותר. זאת אומרת, רוב הדברים שלומדים מדרשה או מפסוק או משהו כזה לא מוגדרים בשום מקום כגזירת הכתוב. זה גם לא נכון לראות אותם כגזירת הכתוב. יותר מזה, גם הדברים שהם כן גזירת הכתוב, זה לא באמת אומר שהם הלכתה בלא טעמה, בניגוד למה שאנשים חושבים. אבל דברים שעליהם בכלל לא נאמר שהם גזירת הכתוב, אלא פשוט לומדים אותם מפסוק או מדרשה, ודאי שאין שום סיבה להניח שזה גזירת הכתוב. תשאלו, הרי אם זה היה סברה, אז הפסוק מיותר. למה לקרא הסברה הוא? אם יש פסוק, כנראה שהסברה לא מלמדת את זה. אז פה התשובה היא, יש כמה תשובות, אבל אחת מהן זה שלפעמים ההסבר כשלעצמו לא היה מספיק בשביל שאני אבסס עליו את הדין. הוא לא מספיק ברור וודאי מבחינתי, הוא לא מספיק חד משמעי מבחינתי, ולכן אני לא מבסס עליו את הדין בעצמי, סתם מתוך הסברה שהייתי חושב עליה. אבל אחרי שאני רואה בפסוק שיש את הדין הזה, ואני חושב לעצמי מה יכול להיות ההסבר, ואני מגיע להסבר הזה והזה. אז כנראה שזה ההסבר לדין שיוצא מהפסוק. למה צריך את הפסוק אם יש הסבר? כי ההסבר לבדו לא היה מספיק בשביל להשיג את המסקנה הזאת. הוא לא כל כך חד משמעי בשביל להשיג את המסקנה הזאת. אתן לכם דוגמה. הגמרא אומרת על משהו שכן אומרים שהוא גזירת הכתוב. הגמרא בפרק בן סורר ומורה בסנהדרין, הגמרא לומדת בן ולא בת. כן? בן סורר ומורה, והגמרא דורשת בן ולא בת. שבבת לא עושים דין בן סורר ומורה. אז כמה, כן, החינוך וכמה כמה מהראשונים מציעים לזה טעמים, הגמרא אומרת את זה, זה גזירת הכתוב. עכשיו, החינוך והרמב״ם ועוד ראשונים מציעים לזה הסברים. אם אין דרכה של בת ללסתם, הרי בן סורר ומורה זה מישהו שסופו שילסתם את הבריות, מה שהגמרא מסבירה, ובת אין דרכה להגיע לזה, ולכן לא עושים פרשת בן סורר ומורה. במאירי זה יותר חד, כי המאירי מציע את ההסבר הזה, שם על המקום, אבל אחרי זה שואל, רגע, אבל הרי הגמרא אומרת שזה גזירת הכתוב, אז איך אני מציע לזה הסברים? וכל האחרים נותנים הסברים ועוברים הלאה. המאירי נותן הסבר, ואחרי זה הוא שואל, רגע, אבל הגמרא אומרת, זה גזירת הכתוב, אז איך? הרי יש לי הסבר לעניין הזה. זאת אומרת, הוא כנראה לוקח את ההסבר הזה ברצינות, להבדיל מאחרים שאתה יודע, מציעים טעמי המצוות, אתם יודעים, טעמי המצוות זה תחום שבו אומרים מה שרוצים, במקום אחר לא משנה. אז לכן, זה, אין מה להתייחס ברצינות לטעמי המצוות של ראשונים, של אחרונים. אבל פה המאירי לא מביא את זה כטעם המצוות, הוא מסביר את זה, ואז הוא שואל, אז למה הגמרא אומרת זה גזירת הכתוב? זאת אומרת, הוא מבין שזה כנראה באמת ההסבר שעומד בבסיס הדין. ואני חושב שהתשובה, זוכר כרגע בדיוק את לשונו בתשובה שמה, אבל איך שאני, עד כמה שאני מבין, התשובה היא הבאה. נגיד שלא היה פסוק, לא הייתה דרשה של בן ולא בת. והיה מופיע בתורה פרשת בן סורר ומורה. האם מישהו מאיתנו היה אומר, טוב, עושים את זה רק על בנים ולא על בנות? בלי שהייתה דרשה. הסברה קיימת, שבנות פחות מגיעות ללסתם את הבריות בסוף. האם הסברה הזאת מספיקה כדי שאני אסיק מן המסקנה הלכתית שעושים דבר כזה רק על בן ולא על בת? אני חושב שלא. מה אם, לא יודע מה, בני טובים? מה אם אנשים עדינים? ילדים עדינים. אז הוא גנב תרתימר בשר ושתה לוג של יין, אבל מתברר שהוא ילד עדין, הוא לא יהיה ראש כנופיה בעתידו כנראה. אז גם לא, אני לא אעשה דין בן סורר ומורה. עד איפה אני אלך עם זה? לכן אני חושב שהסברה הזאת כשלעצמה, אם לא הייתה, לא הייתה הדרשה, לא היינו אומרים שעושים דין בן סורר ומורה רק בבן ולא בבת. אלא מה? יש לנו דרשה. והדרשה אומרת, עושים את זה בבן ולא בבת. ועכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אבל למה? למה באמת עושים את זה רק בבן ולא בבת? אז יש לי הסבר, כי בנות לא מגיעות בסופו של דבר ללסתם את הבריות, או הסיכוי הוא יותר קטן, שהם יגיעו ללסתם את הבריות. בתור הסבר אחרי שיש לי את המקור הזה מתוך התורה, זה הסבר בסדר גמור. אבל זה לא אומר שההסבר הזה כשלעצמו היה מספיק בשביל לייסד עליו את הדין. אני לא אשאל עכשיו, רגע, אז הפסוק מיותר, יש לי הסבר. יש הבדל בין סברה, שמייתרת פסוק, שזו סברה פשוטה, כאילו זה דבר ברור שזה ככה צריך להיות, אז זה באמת מייתר פסוק. ולבין מצב שבו הפסוק אומר לי דין, או הדרשה אומרת איזשהו דין, ואני אחרי זה חושב מה יכולה להיות הסברה שעומדת מאחורי הדין, ואני מוצא איזשהו סוג של סברה. אז זה בסדר גמור, זאת יכולה להיות גם סברה שהיא לא חד משמעית בעיניי, כל עוד זה ההסבר הכי טוב, אז אני מניח שזה כנראה ההסבר לדין, אבל בלי התורה אני לא הייתי לוקח את ההסבר הזה ומסיק ממנו מסקנה. אוקיי?
ומה אם לא תרצח נניח? אז למה לשואלים? למה זה קרא סברה?
עוד פעם, לא הבנתי?
אני לא תרצח. למה למשל? גם נשאל, זה הרי כן היינו מגיעים לבד.
לא קשור למה שאני אומר, סתם אתה שואל.
למה לא שואלים? למה לקרא סברה? אולי כן שואלים.
זה לא קשור למה שאני אמרתי. אתה שואל של הכללים.
כן, כן.
אומרת, אם יש סברה, פסוק מיותר. אז יש לנו כל מיני מקומות, הגמרא אומרת את זה, זה לא קשור אליי, זה לא חידוש שלי, הגמרא אומרת למה לקרא סברה הוא. אתה אומר, אם הגמרא כבר מניחה שסברה זה תחליף לקרא, אז למה היא לא שואלת את זה על כל מיני דברים שהם ברורים מסברה?
כן, כן,
למה היא
כן, לא... כן, לא שואל על הרב, לא
שואל על הרב. אז אני אגיד לך בקצרה, כי זה באמת נושא אחר, דיברתי על זה כשדיברתי על, על הלכה ומוסר, אני טוען שאין שום סברה בלא תרצח, הסברה בלא תרצח היא סברה מוסרית. שזה לא מוסרי לרצוח. אבל כשהתורה אומרת לא תרצח, היא מתכוונת לומר שרצח הוא גם עבירה דתית. חוץ מזה שהוא עבירה מוסרית. ואת זה לא הייתי יודע בלי שיש פסוק. זה לשיטתי שההלכה והמוסר הן שתי קטגוריות בלתי תלויות שלא מדברות אחת עם השנייה. וגם בהלכות האלה שיש להם חפיפה עם המוסר, כמו לא תרצח, לא תגנוב וכדומה, אני טוען שההלכה באה לומר, לא באה לומר שזה לא מוסרי לרצוח, או לא מוסרי לגנוב, היא באה לומר שחוץ מזה שזה לא מוסרי, שזה אני יודע גם בלי ההלכה, זה גם אסור מבחינה דתית. זה המשמעות של לא, לא תרצח או לא תגנוב. ולכן אין, אין שאלה למה, למה הדבר הזה כתוב. כן, רואים את זה אצל קין. הקדוש ברוך הוא בא, בא בטענות לקין על זה שהוא רצח את הבל, ועוד לא היה הציווי שלא תרצח, ולא היה הציווי שפך דם האדם, באדם דמו יישפך. ועדיין, הקדוש ברוך הוא בא בטענות לקין. זאת אומרת, זה היה ברור שרצח זה דבר לא מוסרי. לא צריך שזה פסוקים. אבל הפסוקים באים להגיד שזה גם פוגע בערכים דתיים, ולא רק בערכים מוסריים. טוב, זה רק בקצרה. בכל מקרה, מה שאני רוצה בעצם לומר, זה שאני חושב שמקורות והסברים או טעמים לא נמצאים באותו מישור. זאת אומרת, טועים אלה שחושבים שכשמביאים מקור, זה אלטרנטיבה להבאת הסבר. לא, המקור זה בסך הכל אומר מאיפה הדין יוצא. אחרי שיש לי מקור, עדיין אני יכול לחשוב מהו ההסבר לדין הזה, ולמצוא הסבר או כמה הסברים לדין. וזה לא שלוש שיטות למה אין עונשים מן הדין, אלא שתיים. יש שני הסברים שונים לדין שיוצא ממקור מוסכם. המקור הזה זה המקור של הדין. ההסברים יכולים להיות שניים. לדעתי יש אף אחד מהם לא נכון. ההסבר הנכון הוא אחר בכלל, אבל לא משנה, זה באמת נושא לשיעור אחר. אז לענייננו, בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שבבסיס ההלכה, אם דיברנו על המהויות שעומדות בבסיס ההלכה, אז בבסיס ההלכה בעצם יושבים שני סוגי דברים. סוג אחד זה הסברים, סברות, טעמים, והסוג השני זה מקורות. עכשיו, ברמב״ם למשל, הוא מקפיד על עקביות של הסברים וטעמים, אבל אני חושב שככה לפחות זאת ההנחה, אבל הוא לא מקפיד על עקביות של מקורות. ובכלל, הרמב״ם ביחסו למקורות הוא מאוד ליברלי, באופן כללי. יש כלל כזה בספרי הכללים של הרמב״ם, שהרמב״ם כשהוא מביא מקור, זה לא בהכרח שהוא חושב שזה באמת המקור לדין. אלא הרבה פעמים הוא מביא את הפסוק שמתלבש לו הכי טוב על הדין, כי זה, לא יודע, מה נשמע הכי טוב, זה עוזר לזכור את זה, אני לא יודע בדיוק למה, אבל לאו דווקא שזה המקור לדין, או שזה כל מיני דוגמאות ברמב״ם, שמקורות שהגמרא דוחה, והרמב״ם מביא את המקורות האלה בספר שלו כמקור להלכה שהוא פוסק, ובעלי הכללים אומרים שכשהמקור הוא לא, ברמב״ם לא מתכוון להגיד שלומדים את זה באמת משם, אלא זה מין אילוסטרציה כזאת, או מין משהו כזה. אז עוד פעם רואים שברמב״ם היחס למקורות הוא יחס, נגיד, לא יודע אם לקרוא לזה מזלזל, או לא, לא לוקח את זה יותר מדי ברצינות, את נושא המקורות. שאלה, אני לא יודע למה, וזה מה שיוצא. ולכן, לא לכן, אלא אני מביא את זה כדי להגיד שכאשר אני מדבר על פסיקה מסדר ראשון, אני מתכוון לזה שאנחנו צריכים לרדת גם למקורות וגם לטעמים שאנחנו פוסקים, ולא לעשות חשבון של שיטות, כן, חשבון חיצוני, מה שדיברתי בפעמים הקודמות. אני רוצה אולי קצת יותר להיכנס...
הרב, שאלה?
מה?
שאלה, יש אפשרות לפסוק הלכה ללא שום מקור? נכון? זה אפשרי?
מה זאת אומרת ללא שום מקור? בלי להיכנס למקורות, אני יכול לפסוק הלכה?
לא, לא, לא. האם בגמרא, נגיד, יש פסיקת הלכה בגמרא או ברמב״ם, פוסק הלכה בלי שום מקור, רק מהסבר הגיוני?
כן, הרבה פעמים.
לפי מה הוא מתבסס בשביל לקבוע?
שאלה טובה. או שהיה איזשהו מקור שנעלם מאיתנו, או שלמה לקרא סברה, והסברה נראתה להם מספיקה כדי לבסס את הדין הזה. כן, יכול להיות כל מיני הסברים. אבל עובדתית, בהרבה סוגיות יש דינים בלי מקור. דין זה נהנה וזה לא חסר. לא מובא מקור בשום מקום. עד כמה שאני זוכר לפחות, סתם דוגמה שקופצת לי עכשיו. מה דנה, כן, חייב, פטור. אין, אף אחד לא מביא מקור. זה לא, לא מדברים שם על מקורות. שלא לדבר על קניינים. קניינים זה בכלל סוגיות בלי מקורות. הקפאה, כן, חזקה, שטר, כל מיני דברים מהסוג הזה. סוגיות בלי מקורות.
אז יוצאים מנקודת הנחה אולי שזה כאילו, זה הנחה ממשה מסיני שעברה בעל פה, לא?
לא בהכרח, לא. לא, גם לא כותבים את זה, זה הלכה למשה מסיני. לפעמים כשיש בעיה והראשונים לא מוצאים מקור, ומרגישים שצריך להיות מקור, אז הם מכריזים על זה כהלכה למשה מסיני. מסברה, זאת אומרת, הם אומרים, כנראה שהייתה שם הלכה למשה מסיני, כי אחרת לא ברור איך הגמרא הסיקה את הדין הזה. זאת אומרת, זה השערה, כן? אבל הרבה פעמים לא. אם התחושה היא שהדין הזה הוא מספיק מובן על בסיס הסברה, אז לא צריך להניח שזאת הייתה הלכה למשה מסיני אם אין לנו מקור. אם אין, אז אין, יש סברה. טוב, זה עוד פעם, גם על זה יש לדבר הרבה. סברה, האמירה שסברה היא תחליפית למקור, צריך קצת להיזהר איתה. זאת אומרת, כאשר אנחנו מפרשים דין קיים, אז הסברה היא תחליף למקור. אבל אם אנחנו מחדשים דין חדש, לא פרט בדין קיים, אנחנו מחדשים דין מחודש, על בסיס סברה זה לא מספיק. זה לא שקול למקור. כי בשביל שדין יהיה דין דאורייתא צריך מקור. הסברה יכולה לפרש דין שיש לו מקור, להוסיף לו הגדרות או פרטים כאלה או אחרים, את זה אפשר לעשות מסברה. אבל לחדש דין חדש על בסיס סברה, זה לא יהיה דין דאורייתא. זה
כל פעם שאין מקור זה בהכרח דרבנן.
כן. זאת אומרת, אם זה סברה, אם זה דין מחודש.
כן.
הגמרא אומרת למה לקרוא סברה, הוא זה תמיד כאשר אנחנו באים לפרש דין שיש לו מקור. הגמרא למשל אומרת, המוציא מחברו עליו הראיה. כן, אז למה, מי בעל דברים ייגש אליהם? הגמרא אומרת למה לקרוא סברה הוא. אז למה? כי הדיני הראיות, המוציא מחברו עליו הראיה, זה סדר הדין או דיני ראיות, זה חלק מבצדק תשפוט עמיתך. חכמים אומרים, מה זה בצדק תשפוט עמיתך? חלק מהכללים הצודקים זה המוציא מחברו עליו הראיה. אז זה מסביר דין קיים שיש לו מקור. אז את ההסבר הזה יכולתי להוציא מסברה. אבל אי אפשר היה לחדש דין מחודש מכוח סברה. זה הגמרא בברכות לגבי ברכת הנהנים, ברכת המזון שלפניה. אז הגמרא שואלת מאיפה אנחנו יודעים שמברכים על המזון, לפניו, אחריו זה ואכלת ושבעת וברכת, זה ברכת המזון. אבל לפניו, מאיפה אנחנו יודעים שמברכים? אז הגמרא אומרת, בסופו של דבר המסקנה היא, אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. אז שואל על זה הפני יהושע, אם באמת הדין הזה של ברכת הנהנים יוצא מסברה, אז היה צריך להיות דאורייתא. ואז ספק ברכות צריך להיות לחומרה, לא לכולה, כי זה חובה לברך היא דאורייתא. למה? הגמרא אומרת, למה לקרא סברה הוא? דבר שיוצא מסברה, זה תחליף לקרא, זה תחליף לפסוק. זה אותו מעמד. אז אם זה יצא מסברה, הדין של ברכה שלפניה, אז זה צריך להיות דאורייתא. אז הצלח, שם על המקום אומר, מה פתאום? זה רק אם הסברה מפרשת דין קיים, הסברה מחדשת דין חדש, וברכת הנהנין זה דין חדש, לא פרט בדין קיים. הסברה כשלעצמה לא הופכת את זה לדין תורה. היא הופכת את זה להגיוני, אבל בשביל שזה יהיה דין תורה, צריך להיות גם ציווי על הדבר הזה. הרי דיברנו על זה שבכל מצווה דאורייתא צריך להיות ציווי וצריכה להיות מהות. אז הסברה מראה שיש מהות. אבל אם חסר ציווי, זה לא יכול להיות דין דאורייתא. אוקיי? טוב, בכל מקרה, לענייננו, אז מה שאני רוצה
לומר... גם על קל וחומר אומרים שזה לא דאורייתא? כשלומדים מקל וחומר,
הרמב״ם אומר שזה לא דאורייתא, אבל כל הראשונים חולקים עליו. הרמב״ם אומר שדבר שיוצא מדרשה הוא דברי סופרים. אבל כל הראשונים חולקים, ודבר שיוצא מדרשה הוא דאורייתא, כי קל וחומר זה אחת המידות שהתורה נדרשת בהן. אז ברגע שאתה עושה קל וחומר, אז זה בעצם דרך לגיטימית להוציא מסקנות מתוך הפסוק. ולכן זה כמו שזה כתוב. זה לא סברה. וכמו, לכן למשל יש כלל כזה שלא דורשים קל וחומר מהלכה. אבל אם יש הלכה למשה מסיני, אתה לא יכול ללמוד על בסיס קל וחומר עוד הלכה. מההלכה למשה מסיני אחת, לעשות קל וחומר ללמוד עוד משהו. למה לא? ההיגיון קיים גם שם. כי קל וחומר זה לא רק היגיון. יש היגיון מאחוריו, אבל זה לא רק היגיון. קל וחומר זה מידת דרש. ומידות הדרש זה כלים לפרשנות של פסוקים. וזה לא כלי היגיון, זה כלי פרשנות. אז אם זה כלים לפרשנות של פסוקים, אז מה שאתה יכול לפרש עם זה פסוקים, ולא הלכה למשה מסיני. אוקיי? ברור שהיגיון קיים בכל מקום, ההיגיון של הקל וחומר, אבל לא התוקף שלו כמקור, ככלי דרש. ובקל וחומר יש גם את זה, לא רק את הסברה. נגיד אם תלמד קל וחומר מההלכה, אז ברור שמן הראוי להתנהג כך, גם שלא לומדים קל וחומר מההלכה. ברור שמן הראוי להתנהג כך, אבל זה לא יהיה דין, דין דאורייתא. כי את מידת הדרש של הקל וחומר אי אפשר, אי אפשר ליישם על הלכה למשה מסיני. זה שזה מבנה הגיוני או שיקול הגיוני, זה נכון, ואת ההיגיון אנחנו מפעילים על כל דבר. אוקיי? אז לכן אני יכול להסיק מכאן שלא ראוי להתנהג כך. אני לא יכול להסיק מכאן שאסור להתנהג כך. זה שני דברים שונים.
הרב, הרב, אלף, מה שהרב שאל על הרמב״ם בלשון שאלה, על הזלזול שלו כביכול במדרש, אולי אפשר להגיד כסימן קריאה. זה שאלה אחת. ושאלה שנייה, הרי הרמב״ם הבנתי, שאלה שנייה לרמב״ם זה שלפי הרמב״ם הרי כל מה שדורשים זה בכלל דרבנן, נכון? אז כל העניין הזה של התאורייתא בכלל מצטמצם בחשיבות שלו.
זה ברור, אבל לא הבנתי את השאלה הראשונה.
לא, כאילו הרב אומר בתמיעה, כל שהרמב״ם באמת מאמין שבאמת הדרש הוא כזה כמעט אסמכתא.
לא, הוא לא אומר שזה אסמכתא.
אני לא אמרתי שהוא אומר שזה אסמכתא, אבל הוא לא מייחס לזה, הרב אמר בלשון תמיעה, שהוא לא מייחס לזה כזה חשיבות ומזלזל בזה, אפילו אני מלא לניתוח של הרמב״ם.
זה נושא לשיעור נפרד, אבל אני לא חושב שהרמב״ם מתכוון לומר שהדרשות הן לא חשובות או פחות חשובות. הוא מתכוון לומר שהדרשות זה כלי מרחיב ולא כלי חושף. כשאני דורש דרשה מפסוק, התוצר של הדרשה לא נחשב על ידי כחשיפה של עוד רובד שנמצא בתוך הפסוק, אלא הדרשה זאת הרחבה של מה שכתוב בפסוק. ולכן זה לא דאורייתא. הרמב"ם עצמו כותב בשורש השני, אל תחשוב שאני אומר שהם דברי סופרים להיותם בלתי אמיתיים. ברור שהדרשות הן אמיתיות ואין לי ספק בזה שזה נכון, פשוט בגלל הקטגוריה שבזה, זה לא דאורייתא. אבל לא שזה לא אמיתי, זה אמיתי לגמרי. אני לא חושב שהרמב״ם תמצא בו זלזול בעניין הזה. אבל יש באמת איזשהו יחס של הרמב״ם שמאוד לא ברור לי מכמה הקשרים. אני לא עשיתי מזה אף פעם משנה כללית. אבל איכשהו מכמה הקשרים באמת נראה שהרמב״ם מתייחס למקורות בצורה קצת פחות רצינית. אני לא יודע בדיוק למה. טוב, דיון אחר, אבל באמת, זה לא הנושא שלנו. בכל מקרה, אני רוצה אבל להמשיך רגע את העניין הזה של הטעמים מול השורה התחתונה. אני רוצה לגעת במשהו שכבר נגעתי בו גם כבסדרות אחרות. הגמרא בעצם אומרת, הגמרא בעירובין, אומרת שבית הלל ובית שמאי נחלקו 3 שנים ולא הצליחו להכריע עד שיצא בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. וכן, הריטב"א במקום, דברים מפורסמים, הריטב"א במקום שואל מה זה נקרא אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אם זה צודק, אז הוא טועה ולהפך, זאת אומרת, יש לוגיקה, איך יכול להיות ששני הצדדים זה דברי אלוהים חיים, כן, כמו אשתו של השופט, אז אתה צודק, גם אתה צודק, גם את צודקת, כולם צודקים. אז השאלה איך זה יכול להיות ששני הצדדים הם דברי אלוהים חיים, אז אני עושה את זה ממש בקצרה, כי עשיתי את זה בהרחבה בסדרות אחרות, אפשר לקרוא את המשפט אלו ואלו דברי אלוהים, אלוהים חיים בקריאה פלורליסטית. אין אמת הלכתית אחת. יש הרבה אמיתות הלכתיות. ומה שאנחנו פוסקים הלכה כבית הלל, זה לא בגלל שהאמת איתם, אלא כי צריך להגיע לאיזושהי שורה תחתונה. אז מגיעים לשורה תחתונה, אומרים הלכה כבית הלל, כי הם היו הרוב, כי הם הקדימו דברי בית שמאי לדברי, מה שהגמרא מסבירה שם. מטעמים, לא טעמים של אמת, מטעמים טכניים. אבל מבחינת האמת, יש ריבוי אמיתות הלכתיות, זאת הקריאה הפלורליסטית. הקריאה המוניסטית אומרת שבעצם הלכה כבית הלל כי הם צודקים. זאת אומרת, פסיקת הלכה פירושו שזאת להערכתנו האמת. אז מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים לפי הקריאה המוניסטית? רבי יוסף קארו כנראה קורא את הגמרא שם בקריאה המוניסטית. אז אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הטענה שלי זה שהנימוקים ששני הצדדים הם נימוקים נכונים. לא השורה התחתונה. מה הכוונה? הגמרא מביאה בכמה מקומות שמי שהיה נבחן לסנדרין, היה צריך להביא 150 קנ טעמים לתאר את השרץ. בבחינות למינוי לסנדרין. אז רבנו טעם שואל, שם בגמרא, הוא שואל על זה, מה לנו בפלפולים של אבל? מה אנחנו בוחרים פה רב פורים? זאת אומרת, אנחנו רוצים שהוא יהיה דיין בסנדרין, אז הוא צריך להביא לנו טעמים לתאר את השרץ, התורה אומרת שהשרץ תמה, מה יש להתפלפל על העניין הזה? אז אומר המהר"ל על הדבר הזה, שזה לא פלפולים של הבל, זה לא רב של פורים, יש באמת 150 טעמים נכונים לתאר את השרץ. יש גם 150 טעמים לתמה את השרץ. וכל ה-300 טעמים האלה הם טעמים נכונים. אז למה השרץ תמה? השרץ תמה, בגלל שהטעמים לתמה אותו יותר משמעותיים מאשר הטעמים לתאר אותו. לא כי הטעמים לתמה נכונים והטעמים לתאר לא נכונים. כל הטעמים נכונים. גם לתאר וגם לתמה. בשורה התחתונה, בסוף, אתה צריך להחליט מי מהטעמים יותר משמעותי, למשקל אותם, לדעת מי שוקל יותר. והטעמים לתמה שוקלים יותר. ולכן התורה אומרת שהשרץ תמה. אבל בזה שהתורה אומרת שהשרץ תמה, היא לא אומרת שאין טעמים או אין סיבות לתאר אותו. ברור שיש. רק הן פחות משמעותיות מאשר הסיבות לתמה, ולכן בשורה התחתונה הוא תמה. עכשיו, מי שנבחן לסנהדרין, צריך לדעת גם את 150 הטעמים לתאר את השרץ, לא רק לתמה. זה מאוד חשוב שתהיה לו חשיבה מורכבת. ולכן בוחנים אותו שיביא 150 טעמים לתאר את השרץ. לראות שהוא לא שבוי של השורה התחתונה, אלא הוא כן יודע לעיין בטעמים. הוא גם יודע אחרי זה למשקל את הטעמים, ולהבין שה-150 טעמים לתמה את השרץ, הם יותר משמעותיים מאשר ה-150 לתאר אותו. והשורה התחתונה היא שהוא תמה, אבל מאוד חשוב שהוא ידע את כל 300 הטעמים. זה, כן, הגמרא אומרת שמה שפסקו הלכה כבית הלל, זה בגלל שהם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. מה הכוונה? לפני שהם גיבשו עמדה משלהם, הם אמרו מה הנימוקים של בית שמאי, מה העמדה של בית שמאי, שקלו את זה, ואז בסוף הגיעו למסקנה, או שהם מסכימים איתם או שהם חולקים עליהם. אבל הם הקדימו קודם כל לדון בטעמים שהציגו בית שמאי. מה זה אומר? שלפני שהם מחליטים עם השרץ תמה או טהור, הם שומעים גם את אלה שמעלים את הטעמים לתאר, גם את אלה שמעלים את הטעמים לתמה, ובסוף צריכים לקבל החלטה מה גובר. אבל הם לא מתעלמים מהטעמים לתאר את השרץ, ולכן הלכה כמותם. כי מי שחושב כך, מגיע למסקנות נכונות יותר. ומי שמכפיף את ההלכה, את כל הטעמים, לשורות התחתונות, מועד לטעות בהלכה. הביא אולי כמה, אחדד את זה קצת. אולי, או לפני שאני אחדד, קודם כל, למה אני מביא את זה ביחס לבית שמאי ובית הלל? תחשבו על בית שמאי ובית הלל שנחלקים בשאלה מסוימת. בית שמאי מעלים נימוקים מסוימים ואומרים תמה, ובית הלל מעלים נימוקים אחרים ואומרים טהור. מי צודק? מבחינת הנימוקים כולם צודקים. השאלה זה איזה נימוקים יותר משמעותיים, ועל זה יש ויכוח בין בית שמאי לבית הלל. אבל אין ויכוח בשאלה איזה טעמים נכונים. כל הטעמים נכונים. השאלה איזה טעמים שוקלים יותר. אז הגמרא אומרת אילו ואילו דברי אלוהים חיים, הגמרא מתכוונת לטעמים של אילו ולטעמים של אילו. כולם דברי אלוהים חיים, כולם נכונים. ואחרי זה היא אומרת, אבל הלכה כבית הלל. זאת אומרת, בסוף כשאתה משקלל את הטעמים ומגיע לשורה תחתונה, כאן ישנה רק אמת אחת. לא כולם צודקים. רק אמת אחת יש. ואם ההלכה כבית הלל, אז בית הלל צודקים ובית שמאי טועים. לכן המשפט אילו ואילו דברי אלוהים חיים והמשפט הלכה כבית הלל מדברים על מישורים שונים של הדיון. האילו ואילו מדבר על הטעמים, וההלכה כבית הלל מדבר על שורה תחתונה. והקשר בין הטעמים לבין שורה תחתונה הוא קשר מורכב. זה לא קשר פשוט, ולכן אני מביא את כל הדיון הזה. כי דיברנו על טעמים מול שורות תחתונות. הדוגמה היפה לדבר הזה, זה גמרא בגיטין, שהגמרא מביאה שמה, שרבי אביתר ורבי יונתן, נחלקו בסוגיית פילגש בגבעה. כן? מה שרף לו את הפיוז שם לברנש האומה פילגש בגבעה? האם הוא מצא לזבוב בתבשיל, או שהוא מצא לנימה באותו המקום, שערה, כן? אז הם נחלקים. ואז רבי אביתר פוגש את אליהו הנביא. במקרה, ברחוב, הוא בדיוק נקלע אליו אליהו הנביא. אז הוא שואל את אליהו, תגיד, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? זאת אומרת לו אליהו, במקרה הוא לומד את פרשת פילגש בגבעה, הקדוש ברוך הוא. איזה יופי, ממש מזל מהשמיים. טוב שהגעת אליי, כי בדיוק אנחנו מתעסקים עם זה, ואולי עכשיו אנחנו נדע מה האמת. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? זה היה זבוב או שזה היה נימה? אז אומר לו אליהו, הקדוש ברוך הוא אומר, אביתר בני אומר כך, ויונתן בני אומר כך, ואילו ואילו דברי אלוהים חיים הם. אז הוא אומר לו, רבי אביתר לאליהו, חס ושלום, מאיקה ספיקה כמי שמיה. מה, הקדוש ברוך הוא בספק, הוא לא יודע מה היה שם, אם זה היה זבוב או נימה. אז הוא אומר לו, לא, זבוב מצא ולא הקפיד. נימה מצא והקפיד. בניגוד לסוגיה בעירובין, הסוגיה בגיטין, לא רק מביאה את אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אלא גם מסבירה באיזה מובן אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עכשיו תשימו לב, מה ההסבר? הוא אמר שהוא מצא לזבוב. צודק, הוא מצא זבוב. הוא אמר שמצא לנימה. גם הוא צודק, הוא מצא גם נימה. אז בסוף בסוף, מה שרף לו את הפיוז? אז אפשר היה להגיד, זבוב מצא ולא הקפיד, והנימה שרפה לו את הפיוז. אבל אם זה ככה, אז מי שאמר זבוב לא צדק. מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? יותר מזה, הגמרא מביאה שרבי אביתר, שהוא אמר זבוב, היא מביאה את כל הגמרא הזאת בשביל להראות שרבי אביתר הוא אדם גדול שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. אבל רבי אביתר היה זה שאמר שמצאו זבוב. ושהקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר? זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. דווקא רבי יונתן צודק, לא רבי אביתר. הנקודה היא לא זאת. כשאומרים זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד, מתכוונים לומר שזה היה הכעס נבנה בשלבים. זה התחיל עם זבוב, לא מספיק בשביל להרתיח אותו. אחרי זה הוא גם מצא נימה, טוב, זה כבר שבר אותו. זה הכעס ששבר את גב הגמל. מה זה אומר בעצם? שהכעס של אותו אדם היה תוצאה של שני הדברים. הזבוב והנימה ביחד יצרו את הכעס. אז אפשר להגיד, באמת שהקדוש ברוך הוא הסכים גם עם רבי אביתר, לא רק עם רבי יונתן. שניהם צודקים חלקית. שניהם צודקים חלקית. אז אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מה זה אומר? כל הנימוקים שאתם מביאים נכונים, גם הזבוב זה נימוק נכון, באמת הזבוב גרם לכעס. וגם הנימה גרמה לכעס. התמונה השלמה זה הנימוקים של שני הצדדים. במקרה של פילגש בגבעה, הנימוקים האלה הצטרפו, לא היה צריך לשקלל אותם, כי הם הלכו לאותו כיוון, שניהם גרמו לכעס. אז לא צריך לשקלל מי מהם יותר חשוב, אלא פשוט ההצטברות של שניהם גרמה לכעס. אבל במקרה של טהרת השרץ, למשל, אז שמה הנימוקים לתאר את השרץ מובילים לשרץ טהור, הנימוקים לתמה את השרץ מובילים לשרץ טמא. התמונה השלמה זה כל 300 הנימוקים, כי כולם נכונים. מי שרוצה להבין את הסוגיה לעומק, צריך להכיר את כל 300 הנימוקים. אבל בסוף בסוף, כשאתה רוצה לדעת אם השרץ טמא או טהור, אתה צריך להחליט מי הנימוקים שיותר משמעותיים. וכאן אתה צריך כבר למשקל את הנימוקים. ולכן הפסוק, המימרה, אילו ואילו דברי אלוהים חיים, בעצם אומרת שהנימוקים מכל הצדדים נכונים. זה בעצם הטענה. כן, הדוגמה שתמיד אני מביא בהקשר הזה, כבר בטח חלק מכם נמאס לכם לשמוע, דוגמת השוקולד. כן, הוויכוח הרי הגורל האם לאכול שוקולד או לא, רובן אומר צריך לאכול שוקולד כי השוקולד טעים, או כדאי לאכול שוקולד כי הוא טעים. שמעון אומר לא כדאי לאכול שוקולד, הוא משמין. מי צודק? חוקי הטבע, נכון? שניהם צודקים, זה תמיד ככה, מה שטעים תמיד משמין ולהפך. אוקיי? זאת אומרת, השוקולד הוא גם טעים וגם משמין. שניהם צודקים. האם לאכול? פה רק אחד צודק. מה הוויכוח שלהם אם שניהם צודקים? הוויכוח הוא בשאלה, האם ההנאה זה שיקול יותר משמעותי מאשר הבריאות, או האסתטיקה, לא יודע למי מפריע שומן ההנאה או האסתטיקה, או שהבריאות יותר חשובה מההנאה. ופה יש ויכוח אמיתי. ושניהם מסכימים שבחינת בריאות לא כדאי, מבחינת הנאה כן כדאי לאכול. הטעמים משני הצדדים נכונים. אבל יש ויכוח. הוויכוח הוא בשאלה איזה טעם יותר משמעותי. הטעם של השוקולד כמובן, זה הכי משמעותי. אבל איזה טעם הוא יותר משמעותי? וכאן יש ויכוח אמיתי. אחד אומר שהבריאות יותר משמעותית, והשני אומר שהטעם, ההנאה, יותר משמעותית. בוויכוח הזה רק אחד צודק. בוויכוח הזה לא שניהם צודקים. וכמעט כל ויכוח שתחשבו עליו דרך אגב, אלא אם כן זה באמת ויכוח בין, בין, בין שאחד הצדדים שלו לפחות הוא טיפש, סתם טיפש. אבל ברוב הוויכוחים, נגיד, שיש הרבה תומכים לכל אחת מהדעות, יש אנשים אינטליגנטים בסטטיסטית לפחות, עם הקבוצה גדולה, אז תמצאו שם גם אנשים אינטליגנטים פה ושם, אז ברוב הוויכוחים שאתם, שנפוצים בעולם, זה המצב. אין נימוקים שגויים, באף צד, או לפחות חלק גדול מהנימוקים ששני הצדדים נכונים. פה ושם אפשר למצוא גם דברים שגויים, אבל חלק גדול מהנימוקים ששני הצדדים צודקים. הוויכוח הוא לא בשאלה מי הם הנימוקים הנכונים. הוויכוח הוא בשאלה מה הנימוקים שגוברים, מה הנימוקים שצריך לתת להם יתר משקל. זה הוויכוח האמיתי. כולם מסכימים הערך של שוויון והערך של חופש, שניהם ערכים חשובים. אז מה הוויכוח בין קפיטליזם לסוציאליזם או לקומוניזם? הוויכוח הוא בשאלה מי גובר על מי כשיש התנגשות. אבל לא, אף אחד משני הצדדים לא טוען שלא חשוב חירות או לא חשוב שוויון. שניהם מסכימים שחשוב חירות וחשוב שוויון, אלא מה? לפעמים זה מתנגש. כשזה מתנגש, זה צריך להחליט מי יותר חשוב. והוויכוח הוא לא בשאלה האם החופש חשוב או החירות חשוב, או השוויון חשוב. שניהם חשובים וכולם מסכימים לזה. הוויכוח הוא בשאלה מי יותר חשוב. כשיש התנגשות, אחרי מי הולכים. ובדרך כלל, כל הוויכוחים, כמעט כל הוויכוחים שתחשבו עליהם, הם ויכוחים מהטיפוס הזה, שבוויכוחים האלה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כל הצדדים צודקים, בנימוקים. ועדיין צריך לשקלל. וכאן אני מגיע לנקודה מאוד חשובה, של היחס בין הטעמים לבין השורות התחתונות. יש לנו איזושהי נטייה, שוב פעם, זה דברים שדיברתי עליהם בכל מיני הקשרים קודמים.
כן, הרב, אפשר לשאול לפני ש...
כן.
נושא. קצת קשה לי ההשוואה הזאת של השוקולד או אפילו של הסוציאליזם מול קפיטליזם מול, מול הסוגיה של השרץ, כי בסוגיה של השרץ זה, זה, זה דבר מול היפוכו, זה לא ששני הדברים הם אמיתיים, השוקולד הוא גם טעים והוא גם, הוא גם משמין, שני דברים באמת פה אמיתיים, אבל בסוגיה של השרץ שחלק אומרים מטמא, חלק אומרים מתאר, לתאר, אז זה, זה, או שכן או שלא, זה לא יכול להיות שניהם ביחד.
מה פתאום? מה פתאום? או לאכול שוקולד או לא לאכול שוקולד, לא יכול להיות שניהם ביחד. אותו דבר, זה בדיוק כמו השוקולד. יש טעמים, הטעמים נגיד, השרץ הוא מכוער.
איך שניהם יכולים להיות מכוערים?
השרץ הוא מכוער, לכן הוא צריך להיות טמא, סתם אני זורק עכשיו דברים, אוקיי? או השרץ מסתובב על הקרקע, זה מגעיל, אז לכן הוא צריך להיות טמא. זה שני טעמים לטמא אותו. לעומת זאת, באים אחרים ואומרים, כן, אבל השרץ הוא מאוד טוב לב, אז לכן צריך לתאר אותו. עכשיו, צודק זה שאומר שהשרץ הוא טוב לב, וגם צודק זה שאומר שהשרץ מסתובב בתוך הקרקע בלכלוך. שניהם צודקים. כל השאלה זה מי הוא הטעם החשוב יותר, וזה יקבע אם הוא טמא או טהור. זה בדיוק כמו השוקולד. הטעמים זה לא אם זה טמא או טהור. הטעמים זה סיבות לטמא וסיבות לטהר. ובסיבות כולם צודקים. זה... השאלה, מה השקלול בסוף, זה יקבע את השורה התחתונה.
כן, הבנתי, אני חושב שהרב בשיעור הראשון של הסדרה הזאת נתן הסבר קצת שונה לאלו ואלו דברי אלוקים חיים. נראה לי שהרב אמר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, באמת זה אומר שהשם מדבר את הסוגיות, כאילו דברי אלוקים מלשון לדבר את הסוגיות, אם אני זוכר נכון. אז האמת שקצת יותר הבנתי והתחברתי להסבר הזה, כי בעצם השם נתן לנו סוג של ייפוי כוח, אנחנו להחליט, הוא רק משתתף...
זה הקריאה הפלורליסטית, אני לא מתכוון לזה. אני קורא לזה קריאה מוניסטית. אילו ואילו דברי אלוהים חיים, הכוונה, בית שמאי נגיד אומרים שהשרץ טהור, ובית הלל אומרים שהשרץ טמא. זה לא רק לצורך הדוגמה, כן? השרץ טמא, כולם מסכימים, אבל רק לצורך הדיון. אז הרי בית שמאי ובית הלל שניהם לא טיפשים. אז שני הצדדים יודעים את 300 הטעמים. כל 300. אז מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשקלול, נכון? ויקורו בשקלול. עכשיו, בשקלול רק אחד צודק. רק בית הלל, נגיד, בהקשרים אנחנו קוראים את זה קריאה מוניסטית. אז רק בית הלל צודקים. אז באיזה מובן גם דברי בית שמאי הם דברי אלוהים חיים? אז הטענה שלי שדברי בית שמאי הם לא רצון השם, אלא הם דבר השם. זה מה שדיברתי שם עם רב חיים וולוז'ינר. כן? זה דבר השם. באיזה מובן זה דבר השם? בדיוק במובן שדיברתי כאן. כי הנימוקים שמעלים הם כולם נכונים. נכון שזה לא רצון השם, כי מבחינת השקלול, השקלול שבית הלל הוא השקלול הנכון. אבל זה כן דבר השם, במובן הזה שזה נחשב תורה. למה? כי הנימוקים שהם מביאים הם נימוקים נכונים. זה להבדיל אנשים שהם נגיד לא תלמידי חכמים, או אנשים לא אינטליגנטים, שאפילו ברמת הנימוקים יכול להיות שמדברים שטויות, לא רק ברמת השקלול. אני לא אגיד כבר שזה דברי אלוקים חיים, אז זה סתם שטויות.
אבל אפשר להגיד את זה על... על גמרא מסוימת, שזה לא דברי אלוקים חיים, בגלל ש, לא יודע, שזה לא מבוסס, או שכל מה שבגמרא זה דברי אלוקים חיים בהכרח.
אני לא מוסמך לקבוע מה דברי אלוקים חיים ומה לא, אבל ההנחה שלי שכשיש אנשים שהם תלמידי חכמים, שמעלים נימוקים, הם בדרך כלל מעלים נימוקים נכונים. לא רק בגמרא, גם תלמידי חכמים של היום. הם בדרך כלל מעלים נימוקים נכונים. אני יכול להתווכח איתם על המשקל שהם נותנים לכל נימוק, אבל הנימוקים שהם, הם לא מדברים שטויות בדרך כלל. הנימוקים שמעלים הם בדרך כלל נימוקים נכונים. אולי אני אתקדם לצעד הבא, זה יבהיר גם את הנקודה הזאת. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שהיחס בין הטעמים לבין השורה התחתונה, כן, שעליו דיברתי גם בשיעור הקודם, הוא יחס מורכב. ואנחנו כבני אדם, יש לנו איזושהי נטייה לצייר לעצמנו את המציאות בצבעים של שחור לבן. ולכן הרבה פעמים, ברגע שהאינטואיציה שלנו אומרת לנו שהשרץ תמה, אז אנחנו נמנה את 150 הטעמים שמתמאים את השרץ, ונתעלם מזה שיש 150 טעמים לתאר את השרץ. או נגיד שהם לא נכונים, או לא נחשוב עליהם בכלל. נרתום את כל המישורי הדיון לכיוון המסקנה שאנחנו חפצים בעיקרה, שאנחנו חושבים שהיא הנכונה. וזה מחלה אנושית ידועה. המחלה הזאת זה מה שיוצר, כן, אני קראתי לזה בהקשרים אחרים, קורלציות מדומות. כן, הסימון שם על הקורלציות המדומות נפל לי בנסיעה מיתולוגית שכבר סיפרתי עליה הרבה פעמים, שדרך החלון של האוטובוס ראיתי איזה סטיקר על רכב, שכתוב שם, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. זה היה עוד פעם, אחד מהפעמים שהתעורר העניין, האם למסור את הגולן לסורים, להסכם שלום, לא לעשות הסכם שלום, היה ויכוח, אוקיי? אז היה כתוב שם בסטיקר, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. ואני שואל את עצמי ככה, תוך כדי הנסיעה, היה לי זמן. אז שאלתי את עצמי, האם בעל הרכב הזה הוא איש שמאל או איש ימין? זאת אומרת, מה דעתו על הסכם עם הסורים ברמת הגולן? ועניתי לעצמי שאין לי שום דרך לדעת. אין לי שום דרך לדעת. למה? הרי הוא כותב, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן, לא? אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן יכול להתפרש בשתי צורות. היו שם בעצם שתי שאלות שונות שהיו שנויות שם בוויכוח. שאלה אחת, זאת השאלה הפוליטית, אידיאולוגית, ביטחונית, כן, כל הדברים האלה. האם כדאי לעשות הסכמים אסורים במחיר של הגולן? או לא? יש לזה ויכוח בציבור, אוקיי? זאת השאלה, נקרא לה הפוליטית. פוליטית, אידיאולוגית, דתית, ביטחונית, לא, כל זה אני קורא השאלה הפוליטית, השאלה המהותית. שאלה אחרת, זאת השאלה המוסרית. יש שאלה מוסרית. כי רבין, כשהוא רץ לבחירות, הוא אמר שהוא לא יחזיר את הגולן. שהגולן הוא נכס אסטרטגי, אסור להחזיר אותו, זה היה חלק מהמצע שלו. עכשיו, כמו אריק שרון כמה שנים אחריו, גם רבין נוכח בזה שדברים שרואים מכאן לא רואים משם. זאת אומרת, הוא שינה את דעתו, שהוא ישב על כיסא ראש הממשלה. לגיטימי אגב, זה יכול לקרות בהחלט. רק חמורים לא משנים את דעתם, כמו שאמר משה דיין. אז יכול להיות שהוא שינה את דעתו. עכשיו, מתעוררת שאלה מוסרית. האם מותר לו לפעול כפי מה שהוא חושב כרגע? למרות שכשהוא נבחר, הוא נבחר על בסיס אג'נדה אחרת. שהוא הציע את מועמדותו לציבור, והציבור בחר בו, הציבור בחר בו בזכות האג'נדה שהוא הציג בבחירות. המצע שלו בבחירות. המצע שלו בבחירות היה לא להחזיר את הגולן. ועכשיו הוא החליט שנכון כן להחזיר אותו. אז האם מותר לו מוסרית עכשיו? זה לא השאלה אם הוא צודק, אם נכון לעשות הסכם כזה. אלא השאלה היא שאלה במוסר פוליטי. אם הבטחת משהו בבחירות, וכרגע אתה חושב אחרת, ואני מאמין לך, אתה אמיתית חושב אחרת, אני מאמין שאתה עושה את הדברים לטובת העניין. עדיין יש שאלה, יכול להיות שאתה צריך להחזיר את המנדט לציבור, ולגשת עוד פעם לבחירות, להגיד להם, תשמעו, אני חושב אחרת, מבקש מכם מנדט מחודש. תנו לי רשות ללכת עם האג'נדה החדשה שלי. או שברגע שהוא נבחר, זכותו או חובתו אפילו, לעשות את מה שנראה לו הכי טוב מכיסא ראש הממשלה. אפילו אם זה לא מתאים למה שהוא הבטיח בתקופת הבחירות. זאת שאלה מוסרית. עכשיו, שתי השאלות האלה, א', הן בלתי תלויות לחלוטין, אין שום קשר בין השאלה הראשונה והשנייה. ובית, כל אחת משתי השאלות האלה, אני חושב שיש לו שני צדדים משמעותיים, כופנון טעמים לפה, כופנון טעמים לשם. אין תשובה פשוטה לאף אחת משתיהן. ובאמת הציבור היה חלוק בקשר לשתי השאלות. אלא מה? שלאור שני הנתונים האלה שהשאלות הן בלתי תלויות, ויש שני צדדים משמעותיים לכל אחת מהשאלות, לכמה קבוצות הייתם מצפים באוכלוסייה? 4, נכון? אלה שאומרים שזה לא מוסרי וגם לא כדאי לעשות הסכמים אסורים, עונים בלא, גם על השאלה המוסרית וגם על השאלה האידיאולוגית. אלה שאומרים שזה כן מוסרי וכדאי לעשות הסכמים אסורים, כן וכן, כן ולא ולא וכן, נכון? 4 קבוצות, זה שתי שאלות בלתי תלויות, יש 4 קבוצות. כמה היו בפועל? 2 כמובן, כמו תמיד, היו רק 2 קבוצות. זאת אומרת, כל אלה שהיו בעד הסכם עם הסורים גם חשבו שזה מוסרי לעשות את זה, ואלה שהתנגדו להסכם עם הסורים גם חשבו שזה לא מוסרי. למרות ששתי השאלות הן בלתי תלויות. באמת בלתי תלויות. ובאמת באמת יש צדדים טובים לכל אחד מהשאלות האלה לשני הצדדים. אז למה אין 4 קבוצות אלא רק 2? כי אנחנו לא חושבים באופן ישר. כי האנשים שרוצים להגיע למסקנה או לדחוף את רבין לעשות הסכמים אסורים, אז אומרים בטח, זה גם מוסרי וגם כדאי לעשות הסכם כזה פוליטית, ביטחונית או מה שלא יהיה. ואלה שמתנגדים אומרים, מה פתאום? קודם כל אני מתנגד כי זה לא בסדר לעשות הסכם כזה, זה טעות גדולה. חוץ מזה, אפילו אם הייתי מסכים, זה לא מוסרי. רק משום האלה שבאמת מסכימים, לא אלה שאפילו אם היו מסכימים, אלא אלה שבאמת מסכימים גם תמיד חושבים שזה מוסרי. החוכמה הזאת של לנתק בין שתי השאלות קיימת בשני הצדדים, אבל רק היפותטית. זאת אומרת, כל אחד מהם אומר לך, כן, אפילו אם הייתי חושב שההסכם הזה נכון, עדיין אני חושב שזה לא מוסרי לעשות את זה. או מישהו אחר אומר, אפילו אם הייתי חושב שההסכם הזה לא נכון, אבל מוסרית אני מסכים שזה מוסרי להתנהג ככה. זה הוא יכול להגיד. אבל לא תמצאו מישהו שאומר את זה בפועל. זאת אומרת שזה לא מוסרי לעשות את זה, למרות שאני בעד ההסכם, או שאני נגד ההסכם, אבל זה מוסרי לחזור בך. ואתה לא צריך לחזור לבחירות עוד פעם. כי אנשים לא ישרים. זה הכל. עכשיו, זה מקרה פשוט. זה 4, נכון? קומבינטוריקה לילדים קטנים. בואו ניקח לכם קומבינטוריקה לכיתה ד', לא לכיתה א'. כן, יש לנו, כתבתי פעם תגובה למקור ראשון, בעקבות הפולמוס על הגיור. זוכרים, היה איזה דיין מאשדוד שפסל את הגיורים של כל מערכת הגיור של הרב דרוקמן. אז הרב דרוקמן עמד בראש המערכת, הוא פסל את הגיורים של כל המערכת הגיור הזאת, כי כל הדיינים שם רשעים. יש להם איזושהי מדיניות שהם מוותרים על קבלת מצוות, וזה הרי נגד ההלכה. כיוון שכך, אז הדיינים האלה כולם, כל המערכת הזאת רשעים, ברגע שהם רשעים, אז הם לא כשרים להיות דיינים, הם דיינים לא כשרים, ממילא כל הגרים שעברו שם לא עברו בבית דין, ובית דין זה תנאי מכונן לגיור, בלי בית דין הגיור לא תקף. וכיוון שכך כל הגיורים, אלפי גיורים, במערכת הציבורית הוא פסל אותם. זה הגיע לבית הדין העליון של הרבנות, והם אישרו את הפסק דין שלו. כן? לפסול, אני מדבר על שנים רבות אחורה, לפסול אלפי גיורים. הופכים להיות גויים, ילדים שנולדו, כולם הפכו אותם להיות גויים, מצוין, היה ממש סיסו וסימחו. בקיצור, הגיע בסוף לרב עמר, לא משנה, הרב עמר כן, הבין שזה לא שפוי, אסף איזשהו הרכב, ליקט איזשהו הרכב, עקף את הבית דין הגדול, והכריז שזה קשר והכל בסדר. לא יודע, בקיצור, החברה האלה עושים מה שהם רוצים. כתבתי באיזשהו שלב, פתאום שמתי לב, הדיון הזה כשהוא התחיל, שמעתי קולות לפה, קולות לשם, אני אגב הייתי בעד הדיין מאשדוד. זאת אומרת, אני מכוון מהותית, זאת אומרת, אני חושב שהגיורים האלה היו שערורייתיים, לא דרשו באמת קבלת מצוות, וזה גיור בלי קבלת מצוות, הוא לא תקף. זה לא אומר שהם רשעים, הם חושבים אחרת ממני, אני לא חושב שמי שחושב אחרת ממני הוא רשע, זה לא הסכמתי איתו, אבל כן הסכמתי עם הקביעה העקרונית בדיני גיור שלו. אני חושב שזה באמת גיור שלא נכון, הוא לא תקף, לדעתי. אבל הדיינים שישבו בדין חשבו שכן, בסדר? אני לא פוסל אותם בתור רשעים, זה שטות. אבל אבל זה מה שחשבתי, ודיברתי עם אנשים, אז היה ויכוחים, כל הארץ געשה ורעשה על העניין הזה, ושמעתי נימוקים לפה, נימוקים לשם, היו, כן, כל מיני אנשים התמקחו. ככל שהתמשך הוויכוח, פתאום התברר שהדעות מתחלקות לשתי קבוצות. כל הרבנים, לא רק הרבנים, כולם חיוו שם דעות, לא משנה אם הם מבינים בזה, לא מבינים בזה, לכולם היו דעות מאוד מוצקות בסוגיה הזאת. אז כל אלה שהיו ציונים דתיים או חילוניים, כמובן, היו נגד הדיין מאשדוד ובעד המערכת של הרב דרוקמן, וכל החרדים היו בעד הדיין של אשדוד. אז אני, זה הטריף אותי הדבר הזה, וכתבתי מכתב למקור ראשון, ואמרתי שם שבמחשבה של חצי דקה, אני מצליח לחשוב על, לא זוכר, 11 או 13 שאלות, 13 נדמה לי שאלות בלתי תלויות, שבן אדם בשביל לגבש עמדה בסוגיה הזאת צריך לענות את 13 השאלות. וכל אחת מהשאלות האלה יש לה צדדים לכאן ולכאן. וכיוון שכך, עכשיו, כיוון שאני, אם הייתי חושב עוד קצת, אז זה היה גם 30 שאלות, אבל אני חשבתי חצי דקה, אז רק 13 שאלות. כמה קבוצות היו אמורות להיות באוכלוסייה? קומבינטוריקה לכיתה ד'. נו, נהיה אתכם למורה. שניים בחזקה 13, 8K. 8,000 קבוצות. 8,000 דעות שונות, קבוצות באוכלוסייה, היו צריכות להיות. 2 בחזקת 13, כן? כמה היו?
2.
2, נכון? הייתה קבוצה שענתה על כל 13 השאלות בכן, והייתה קבוצה שענתה על כל 13 השאלות בלא. חרדים ענו על כל ה-13 בלא, ציונים דתיים ענו על כל ה-13 בכן. לא היה שום קשר בין השאלות. אין קשר בין השאלות. אתה יכול לענות על השאלה הזאת בכן, על האם בלא, אין שום קשר, שאלות בלתי תלויות. ובשביל לגבש עמדה בשאלה הזאת, אתה צריך לגבש עמדה או לענות על כל אחת מ-13 השאלות, על יותר, אבל 13 זה מה שמצאתי מיד. אז איך זה קרה הדבר הזה? כי אנשים לא ישרים. אנשים החליטו שהם צריכים לצאת נגד המערכת הזאת של הגיור הממלכתי, אז כמובן מיד הם עונים על כל 13 השאלות בלא. אלה שהחליטו שצריך לצאת בעדה, כן, הציונים הדתיים, מיד עונים על כל 13 השאלות בכן. במקום איך באמת צריך לעשות, מה שצריך באמת לעשות, זה לעשות את מה שבית הלל עשו. לבדוק את הנימוקים של כל הצדדים, לענות על כל אחת מן השאלות לפי מיטב הבנתך, לשקול את הנימוקים ולהגיע בסוף לשורה תחתונה בכל אחת מהשאלות לחוד, ואז אחרי שיש לך תשובות לכל 13 השאלות, להחליט מה דעתך על הגיור הזה. לשקלל את הכל ולהגיע לאיזושהי מסקנה. אלא מאי? זה מסובך. זה מסובך לעשות את זה, זה גם נראה איכשהו פחות חזק, פחות משכנע. בשביל להיות נורא משכנע, אתה צריך לענות על כל ה-13 בלו. ברור, אין בכלל צד להגיד שהגיורים האלה הם קשרים. זה הגיורים, טרפות, נבלות וטרפות הגיורים האלה. כן, אין שם צד אחד בהיר להקל בהם, או לחילופין ההפך. אין שום סיבה להחמיר, זה קשר למאדרין, בצד השני. למה? כי ככה אנחנו חושבים, אנחנו דפוקים. בני אדם חושבים דפוק. זהו. ולא בגלל שהם לא חכמים. לא כולם. אלא שהם מוטים. כשאתה רוצה שורה תחתונה מסוימת, אתה רותם את כל השיקולים, את כל השאלות, את כל הצדדים, באופן שזה יכוון למקום שאליו אתה רוצה להגיע. כן, יש... אני זוכר, היה פעם... איזושהי יציאה של הרב שח, משהו, שהוא אמר, את מצוות יישוב ארץ ישראל אפשר לעשות גם בבני ברק, לא צריך ללכת בשביל זה לאריאל. זה גם ארץ ישראל. מעניין שהרב שח, בתור אדם חרדי, בדיוק בגדרי מצוות יישוב ארץ ישראל, הגיע למסקנה שונה מאשר בברום שפירה. שהוא חושב שכנראה יש בכל זאת איזשהו ערך מוסף להיות באריאל, מעבר לבני ברק. אוקיי? באופן ממש מפתיע, איכשהו יצא שהרב שח בהלכות יישוב ארץ ישראל חושב כך, והרב שפירה חושב, סתם הבאתי את הרב שפירה, אני לא זוכר מה הוא אמר, אבל זה ברור לי מה הוא אומר, שהוא חושב, הוא חושב כך. למה? כי לפחות אחד משניהם הוא לא ישר. יש לי חשד מי זה היה, אבל אני לא אגיד. אחד משניהם לפחות היה לא ישר. תחשוב מה גדרי יישוב ארץ ישראל, ואחרי זה תחליט אם אתה רוצה להיות חרדי או לא חרדי, אבל להיות חרדי או לא זה לא קשור למצוות יישוב ארץ ישראל. אתה יכול להגיד שמצוות יישוב ארץ ישראל זה גם באריאל, אבל אסור לברות בגויים, או אסור לקחת סיכונים, או אסור לשתף פעולה עם חילונים, או כל מיני, מה, לא יודע, כל אחד והנימוקים שלו. או לא יודע בדיוק מה, כל אחד וההנמקות שלו, למה צריך להיות לא ציוני, מה זה קשור לגדרי מצוות יישוב ארץ ישראל? את זה תדון לגופו, מה אתה חושב, זה כן ככה, זה לא ככה, אבל איכשהו זה תמיד יוצא מתאים, זה תמיד יוצא מתאים, וזה אומר שהדיונים, הדיונים שאנחנו מנהלים הם לא ישרים, וחוסר היושר הזה, אגב, הוא קשור בטבורו להבחנה בין פסיקה מסדר ראשון לפסיקה מסדר שני. זה חשיבה מסדר ראשון וחשיבה מסדר שני. לאו דווקא בהלכה, בכלל. אנחנו חושבים מסדר שני. מה הכוונה? אנחנו בעצם לא נכנסים לטעמים של הדין, מנסים ללבן את הטעמים ומתוכם לגבש מהי המסקנה. הדין או הסוגיה, כן, לאו דווקא בהלכה, אלא בכל סוגיה. כן? אנחנו ישר הולכים למסקנות, אנחנו בודקים מה דעתנו לשורות התחתונות, וזהו, אחרי זה רותמים כבר את הנימוקים ואת הטעמים למסקנה שאנחנו רוצים להגיע אליה. אבל אנחנו עושים את זה בדיעבד. שחשיבה אמיתית צריכה להיות חשיבה מסדר ראשון. אתה צריך לגשת לנימוקים, ללבן כל אחת מהשאלות, כל אחת מהטעמים בפני עצמו, בסוף להסתכל על שורה התחתונה, למשקל את הטעמים השונים ולהגיע למסקנה סופית, בשורה התחתונה. זאת הדרך הנכונה לעשות את זה. כך עשו בית הלל, שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. בית שמאי לא עשו כך. בית שמאי, ישר היה נראה להם שזה אסור, אז ברור שזה אסור, הם לא הקשיבו ל-150 נימוקים שהעלו בית הלל. למה לא? כי הם היו מחדדי תפי, כן? הם היו חריפים מאוד, בית שמאי, הרבה יותר חריפים מבית הלל. הם זלזלו בהם, הגיעו למסקנה כזאת, יש להם 150 נימוקים, בטוח שהם צודקים, אין מה להקשיב לאף אחד. ברור שזה ככה. נקודה. ובדיוק בגלל זה הם לא צדקו, למרות שהם היו יותר חריפים, הם היו יותר מבריקים מבית הלל, ובית הלל יותר קלעו לאמת, כך אומר רבי יוסף קארו. למה? כי הם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. מי שחושב חשיבה מורכבת, בדרך כלל יגיע לתשובה קרובה יותר לאמת, מאשר מי שחושב חשיבה של שורות תחתונות, של סדר שני, שרותם את הטעמים אל השורה התחתונה. כן, זה מזכיר לי את ה... מכירים את ה... את הפרדוקס הזה של ה... דיברנו על פרדוקס השפיטה בפעם הקודמת, יש פרדוקס דומה בהלכה, נגיד בית דין יושב בדיני נפשות, ואתם יודעים שיש כלל כזה, שאם כל הדיינים אומרים שהוא חייב, אז הוא יוצא זכאי, אז לא הורגים אותו בדיני נפשות, אוקיי? עכשיו בוא נניח שבא נאשם לפני בית דין של 23, כן, בית דין של נפשות זה 23, 22 מתוכם אמרו שהוא חייב מיתה, עכשיו הדיין ה-23 חושב לעצמו, אוקיי, איזה עמדה להביע. עכשיו, אם הוא אומר, אם הוא חושב שהבן אדם חייב מיטה, אז אם הוא יגיד גם כן שהוא חייב מיטה, מה יקרה? אז לא יארגו אותו, כי כל ה-23 אומרים שהוא חייב מיטה. אז אם הוא חושב שצריך להרוג אותו, הוא צריך להצביע על זה שהוא זכאי. ואם הוא חושב שלא צריך להרוג אותו, אז מה הוא יגיד שהוא זכאי? אז יהיה 22 נגדו, יארגו אותו. אז הוא צריך להגיד, לא, לא, הוא חייב. ברגע שכולם אומרים שהוא חייב, הוא באמת יצא זכאי, באמת לא יארגו אותו. אז בעצם הוא צריך להגיד את ההפך ממה שהוא חושב. כי הוא צריך לעשות את החשבון של השורה, אתם מבינים? הוא צריך להיות לא ישר באופן אידיאולוגי. לעשות את מה שעושים כל האנשים המוטים שתיארתי קודם, אבל הפעם לכאורה מתוך נימוק נכון. זאת אומרת, הוא רוצה להגיע לשורה התחתונה הנכונה מבחינתו. אבל לי, כן, השאלות האלה עולות בכל מיני הקשרים, לי ברור לגמרי שאסור לעשות דבר כזה. אתה צריך להגיד את דעתך האמיתית. ולמה? נגיד ש-22 דיינים אומרים שהוא חייב מיטה. ואתה גם חושב שהוא חייב מיטה. עכשיו, בשביל שיארגו אותו, אתה תצביע שהוא זכאי. כדי להביא לזה שיארגו אותו, כי לדעתך מגיע לו עונש מוות. הבעיה, שהאמת היא שלא מגיע לו עונש מוות. כי הרי אם כל 23 הדיינים חשבו שהוא חייב מיטה, אז התורה אומרת לנו שיש פה משהו מסריח, וכנראה אין מספיק סיבה להרוג אותו. והאמת הייתה שבאמת כל 23 חשבו שהוא חייב מיטה. גם אתה חשבת ככה. רק לא אמרת את זה כדי שיהרגו אותו. אבל אתה מבין שאם אתה חשבת שהוא חייב מיטה, וגם 22 אחרים חשבו שהוא חייב מיטה, אז האמת היא שהוא לא חייב מיטה. אתה הבאת למצב שבו הוציאו גזר דין לא נכון. כי התורה עצמה לקחה בחשבון את המקרה שבו יש 23 שאומרים שהוא חייב מיטה, והיא עצמה אמרה שבמצב כזה משהו שם מסריח, הם כנראה השפיעו אחד על השני, אין clear cases, אין מצב שבו 23 דיינים יסכימו שמישהו חייב מיטה, משהו פה מסריח. והרי זה באמת היה המצב פה, הרי גם אתה הסכמת שהוא חייב מיטה, רק לא הצבעת ככה כדי שיהרגו אותו, אז הבאת על זה שיהרגו אותו, למרות שהאמת היא שאסור היה להרוג אותו. זה, סתם נזכרתי בדוגמה הזאת, כי הדוגמה הזאת שוב פעם מזווית אחרת, מראה לנו שאנחנו צריכים לחשוב בסדר הראשון, לא בסדר השני. לא לעשות את החשבון לפי התוצאה שאליה אנחנו רוצים להגיע. אנחנו צריכים לבדוק את השאלות לגופן, ולהביע דעה על השאלה לגופה. מה שיצא אחרי זה יצא. את החשבון נעשה אחרי שגיבשנו עמדה על הטעמים, על המקורות, על כל מה שדיברתי קודם. אחרי שגמרתי את כל זה, אני משקלל הכל, ואז אני מגיע למסקנה שלי, לשורה התחתונה שלי. אבל לא... ללכת ישר לשורה התחתונה, לא לפסוק בסדר שני, לפסוק בסדר ראשון. זה בעצם הטענה. ואם באמת פוסקים מסדר ראשון, אז כל הקורלציות שהראיתי קודם, כן, קראתי קורלציות מדומות. מה זה קורלציות מדומות? כן, שהתשובה המוסרית שלך, אם יש לרבין מנדט להחזיר את הגולן, והתשובה הפוליטית שלך, הולכות תמיד ביחד. אבל זה לא אמור ללכת ביחד, הרי זה שאלות בלתי תלויות. לכן אני קורא לזה קורלציה מדומה. יש קורלציה בין אם אתה משיב לזה בכן, אתה תשיב גם לזה בכן. אתה משיב לזה בלא, אתה תשיב גם לזה בלא. אבל זאת קורלציה מדומה, אין קשר אמיתי בין השאלות. הקורלציה הזאת נובעת מזה שאתה חושב לא ישר. או חלק מהאנשים, לפחות חושבים לא ישר. לכן נוצרות הקורלציות האלה. והחוסר היושר הזה, בעצם זאת חשיבה מסדר שני. חשיבה מסדר ראשון, חושבים על הנימוקים. וברגע שאתה חושב על הנימוקים, בסוף מה שיצא, יצא. אגב, למה מאוד חשוב לדעת כופנון טעמים לתאר את השרץ? אם יבוא לפניי שרץ חדש, למשל, שהתורה לא מדברת עליו, אבל אולי הוא דומה לשרצים של התורה, או לא דומה לשרצים של התורה, אני צריך לחשוב האם הוא טמא או טהור. אתם מבינים שבמצב כזה, מאוד חשוב להכיר את כל 300 הנימוקים, גם ה-150 לטמא וגם ה-150 לתאר, ולראות האם בשרץ הזה מתקיימים כל ה-300, האם המשקל של אלה פתאום יכול להיות יותר גדול של אלה שלתאר את השרץ, אולי פתאום המשקל יותר גדול מאשר השיקול של לטמא את השרץ, לגבי השרץ המסוים הזה, ואז ההלכה יכולה לצאת אחרת. ברגע שאני מבין את כל הנימוקים ואני משקלל אותם, בסיטואציות אחרות הנימוקים יכולים להסתדר אחרת, והמשקל היחסי שלהם יהיה שונה, ואז התוצאה תהיה שונה. אבל אם אני לא נכנס לנימוקים, אלא ישר מעתיק בסדר השני, את מהתקדים, אני מסיק את המסקנה ההלכתית לפה, אז אני מפספס את התשובה הנכונה, אני מגיע לתשובה לא נכונה. אוקיי? אז זה בעצם כן, לחדד את הצורך בחשיבה מסדר ראשון, וכמובן גם בפסיקה מסדר ראשון, אבל זה בכל תחומי החשיבה, לא רק בפסיקת הלכה. טוב, אני עוצר כאן. יש שאלות או הערות, אז מוזמנים.
כן, הרב, כשהרב דיבר על הטעמים בגמרא, כשכנראה רובם זה דברי אלוקים חיים, מה לגבי כשיש טעות עובדתית בגמרא? האם זה גם דברי אלוקים חיים?
לא.
מה לא?
לא.
כי מה? כי זה נובע מ...
לא אמרתי שלא יכולה להיות טעות. אמרתי שבדרך כלל אין טעויות, כי אם אתה אדם עם שכל ישר, אתה כנראה לא טועה. אבל אם יש ידע מדעי שלא ידעת, אז אתה כן טועה. זה יכול לקרות. ואמרתי שלא ייתכן, לא תיתכן טעות. הם היו בני אדם, לא מלאכים.
אז ואז זה לא דברי אלוקים חיים בגלל שזה טעות?
נכון.
אוקיי. עכשיו, מה שהרב הסביר כרגע עם רבין מאוד מזכיר לי האמת את הדיון שיש כרגע סביב גיוס החרדים.
כל סוגיה. זה מזכיר לך כל סוגיה שלא תהיה.
כן.
אין סוגיה עלי אדמות שהוויכוח עליה מתנהל באופן ישר. אין, פשוט אין. הכל עקום.
לא, כי גם הטיעונים לפה ולשם הם נכונים. זאת אומרת, יש את ערך לימוד התורה מול ערך
ארץ ישראל. כן, אתה יודע. ערך לימוד התורה לא סותר את ערך גיוס החרדים. אבל זה, שניהם נכונים, אבל הם לא סותרים. מי שלומד תורה, תשחרר אותו, ומי שלא לומד תורה, אל תשחרר אותו. למשל.
לא,
בסדר, נגיד. מי שלומד תורה צריך לשחרר, אבל אפילו אם נגיד נמצא את הפשרה הזאת, אז הנה לך פשרה ששני הצדדים צודקים, והכל בסדר. אין סתירה בכלל. אבל החרדים לא רוצים להתגייס בכלל, לא רק מי שלומד.
כן, נכון.
אבל זה כל ויכוח ככה, זה לא...
רב, רציתי, קודם כל רציתי לומר, העניין עם הקורלציות המדומות הוא ממש מזכיר לי את הספר של, של קהנמן, עם מבחינת ההטיות. זה ממש התחבר לי, מזכיר לי איזשהו נספח אליו. עוד הערה ושאלה, עוד הערה קטנה, שהעניין עם הדיינים, עם פרדוקס הדיינים, אז חשבתי על זה, ולכאורה זה כבר עולה בדיין ה-13, לא באחרון, כי... בעצם ממנו, הדיין ה-13 כבר יכול לעשות את השקלול של, גם אם הוא חושב שצריך לחייב אותו, הוא יכול כבר אז לומר זכאי כדי ליתר ביטחון.
אם האלה שאחריו יגיעו שגם הוא חייב, אז להגדיל כן. תרופה למכה.
משם, משם זה כבר יכול להיות. בסדר. ורציתי לשאול, העניין עם הכופנון טעמים לגבי תיאור השרץ, אז הרב אמר שהשקלול של הכופנון טעמים לטמא אותו גובר על לטהר. אבל... ולכן בעצם השרץ טמא, אבל כאילו על פניו השרץ טמא בגלל שהתורה אמרה שהוא טמא. כלומר, לאו דווקא, לא צריכים להגיד שיש...
התורה עצמה אמרה שהוא טמא מסיבה כלשהי, יש לו סיבה. והתורה עצמה שקללה את כל 300 הטעמים, וכנראה חשבה שה150 טעמים לטמא יותר משמעותיים מאשר הטעמים לתאר. לכן היא טמאה.
מרגיש לי שיותר נכון לומר את זה על דברים שהם לא מפורשים בתורה, ובאמת כאן שייך שיקול דעת.
הדבר הזה הוא, הוא משל. אני לא יודע אם יכול לשבת בן אדם ולחשוב עכשיו על 150 טעמים לתאר את השרץ או לתמא את השרץ. הכוונה, אתה צריך לחשוב על סוגיות בצורה מורכבת. כן? זה לא חייב להיות 150 טעמים, וזה לא חייב להיות דווקא על תומת השרץ. כי תומת השרץ זה טעם הדקרה, אני לא יודע אם אנחנו יכולים לחשוב על מה הטעמים בדיוק של התורה. אבל זה רק סיפור או משל או דוגמה להסביר את העיקרון. העיקרון הוא שאתה צריך לדעת להביא לי נימוקים שמובילים למסקנה שהיא הפך האמת. יש נימוקים נכונים גם שמובילים לכיוון ההפוך.
אבל ברור לרב, נגיד תיאורטית, שאם היה לנו נניח, היינו מגיעים למסקנה, כאילו, למסקנה שהמשקל של הטעמים של לתאר הם גדולים יותר, אז כביכול זה באמת היה אמור להיות טהור?
לא. ברור שטעינו, כי התורה אומרת שהוא טמא.
כלומר, אני פשוט מנתק את זה בחשיבה שלי, את מבחינת הטעמים לתאר או לתמי, כלומר, כאילו מנתק אותם בסופו של דבר מהמסקנה הסופית, כי המסקנה הסופית בסופו של דבר אנחנו אמורים לדעת, אנחנו יודעים אותה.
אני אומר, כי פה במקרה הזה התורה נתנה לי את המסקנה הסופית. אז אתה יכול לכל היותר ללכת אחורה, וללמוד מכאן שהשקלול של הטעמים האלה הוא יותר גבוה מאשר השקלול של הטעמים האלה, כי עובדה שהתורה מתמת. אז במקרה המסוים הזה יש לך כבר את השורה התחתונה. אבל אם יהיה לך מקרה אחר שיבוא לפניך, שעליו לא תמצא המקור ברור בתורה, אז תצטרך לעשות את השקלול בעצמך.
ושם יכול להיות האור, תיאורטי.
כן. כן. שרץ החדש, שעכשיו יעלה לדיון, יכול לבוא פוסק ולהגיד, תראו, הוא אמנם דומה ללמה, לשרץ ההוא וההוא, אבל תראו, שימו לב שיש אצלו משהו קצת שונה. וזה אומר שעשרה מתוך 150 הטעמים לטמא לא קיימים פה. ואז יכול להיות שהוא יצא תאור. אבל אם אתה הולך בסדר השני, ורגע, הוא דומה לצפרדיה, הצפרדיה טמאה, הוא דומה לצפרדיה, אז גם הוא טמא, נקודה. אתה לא נכנס לשאלה מה הטעמים לפה, מה הטעמים לשם, כמה הם שוקלים, מה... אתה לא נכנס לסדר הראשון, אתה מתמקד בסדר השני. בשורות התחתונות.
באתי, תודה.
אוקיי. טוב, שבת שלום. להתראות.
שלום.